נסוק היום בגדר סמיכת גאולה לתפילה, בתפילת ערבית ובתפילת שחרית. הגמרא במסרת ברכות בדף ד' עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, איזו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה. גאולה לתפילה של ערבית. התוספות אומר, ואנו שאומרים יראו עינינו, לפני שנגיד את התוספות אולי משהו מהגמרא נזכיר, והגמרא שואלת אחר כך בהמשך, אם כן, איך אנחנו הרי לא יכולים לסמוך גאולה לתפילה, שהרי אנחנו אומרים אשכיבנו. עונה הגמרא, ברכת אשכיבנו, זה כיוון דתקינו רבנן, אשכיבנו כגאולה אריכתא דמיא. זה כמו המשך של ברכת גאל ישראל, וכגאולה אריכתא דמיא, וזה עדיין נקרא, אם מתפללים אחרי זה, זה נקרא סומך גאולה לתפילה. דילותי מאחי, מה שתקנו, לומר, השם שפתי תפתח לפני התחלת ה-18, האם זה יהיה הפסק? אלא מה? זה התפילה אריכתא דמיא. אז אותו דבר, כיוון תתקנו רבנן למימר אשכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא. אז זאת אומרת, זה לא מקלקל את השמיכה של גאולה לתפילה, ולמרות שאומרים אשכיבנו, כי אשכיבנו זה חלק מהגאולה. התוספות, בדיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא, אומר, הרי אנחנו גם מוסיפים, הוא מדבר על בחוץ לארץ, היו נוהגים, להגיד פסוקים, 18 פסוקים, עם הזכרות של שם השם, ובסופו של דבר מסיימים בירו עינינו וכו', פסוקים אחדים שאומרים אחרי אשכיבנו, לפני 18 במעריב. אומר התוספות, אנו שאומרים ירו עינינו פסוקים אחרים אחר אשכיבנו, נראה, הועיל ותקינו לרבנן, אבל כגאולה אריכתא. כלומר, גם זה, יש להחשיב את זה כגאולה אריכתא, ועדיין זה לא פוגע בשמיכת גאולה לתפילה. תתקנו לומר זה שבתוך כך יתפלל חברו גם הוא, ולא ילך מבית הכנסת עד שיגמור כל אחד תפילתו. גם יש באותם הפסוקים 18 הזכרות כנגד י"ח ברכות, ו-18, ואגב שתקנו לומר אותם פסוקים, תקנו לומר חתימה יראו עינינו, כלומר, זה גם כן לא הפסק, ואנחנו גם בתפילת מעריב סומכים גאולה לתפילה. הלכה כרבי יוחנן, דברייתא מסייע לה וכן פסק הלכות גדולות. כלומר, הלכה כרבי יוחנן, שסומכים גאולה לתפילה, גם בתפילה של ערבית, וכן הלכות גדולות פסק, שסומכים בתפילת מעריב גאולה לתפילה. אבל, מביא התוספות, שבסידור רב עמרם הוא חולק על זה. שם בסידור כתוב, מה שאנו אומרים קדיש בין גאולה לתפילת ערבית, לשמועינן, דלא באינן מסמך גאולה ערבית לתפילה, משום דתפילת ערבית רשות. כלומר, הוא סובר שבכלל לא צריכים לסמור גאולה לתפילה. הקדיש זה כאילו סיום, סיום מה שצריך לומר, כלומר, בלילה חייבים בקריאת שמה, בברכותיה, אומרים קדיש, סיימנו הכל. כי תפילת ערבית היא רשות. לא חייבים להתפלל אותה, זה לא חלק מהסדר. על זה אומר התוספות, ולא נהירה. אם כן, יוצא שרבי יוחנן, שהוא אומר שאיזו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה, הוא יסבור שתפילת ערבית היא חובה. וזה מחלוקת בגמרא בפרק רביעי, אם תפילת ערבית היא חובה או רשות, והלכה נפסקת שתפילת ערבית רשות, ומצד שני הלכה כרבי יוחנן, במחלוקת רב ורבי יוחנן, רב הוא סובר שם, לפי גרסה בגמרא, שתפילת ערבית רשות זה דעתו של רב, ורב ורבי יוחנן, קיים עלן הלכה כרבי יוחנן, אז צריכים לפסוק הלכה שתפילת ערבית היא חובה, ואנחנו פוסקים תפילת ערבית רשות. אומר התוספות שאין סתירה, אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, כי רבי יוחנן יכול לסבור גם כרב שאומר שתפילת ערבית רשות. מכל מקום מחייב לסמוך, וגם לכן אנחנו צריכים לסמוך. כלומר, מסקנתו של תוספות, לא כהרבה, כהסידור של רב אמרם, אלא שתפילת ערבית אמנם היא רשות, ואף על פי כן צריך לסמוך. אם היא רשות, מה שייך לסמוך? צריך להמשיך לכאן את דברי התוספות בתחילת פרק רביעי, שהתוספות דן ושואל, אם נאמר שם בגמרא, שאם אדם לא יתפלל תפילת ערבית, טעה ולא יתפלל ערבית, מתפלל שחרית שתיים. אם תפילת ערבית רשות, למה צריך להשלים? שחרית לא יתפלל, יתפלל מנחה שתיים, זה בסדר. אבל תפילת ערבית, אם אדם לא חייב בה, אז מה יש להשלים? אומר התוספות, וקושיה נוספת, כתוב לקמן, טעה ולא יתפלל יעלה ויבוא בלילה, אין מחזירים אותו, משום דהן מקדשים את החודש בלילה. למה צריך את הטעם הזה שאין מקדשים את החודש בלילה? תפילת ערבית רשות. לא מחזירים, לא. מחזירים כשחייבים לעשות משהו, ולא עשה נכון, אז צריכים לחזור על התפילה. אבל אם לא חייבים, למה, אז לא מחזירים? לא צריך הסבר שלא מחזירים מפני שאין מקדשים את החודש בלילה. אין מחזירים כי תפילת ערבית רשות. עונה התוספות, שמה שהכוונה של תפילת ערבית רשות, אין הכוונה שהיא רשות לגמרי. היא מצווה, אבל לא חובה. וההבדל בין חובה למצווה, זה שאם יש מצווה אחרת, אז היא דוחה את מצוות מעריב. ולא חייבים בכל אופן להתפלל תפילת מעריב. אבל אם אין משהו שדוחה, מצווה להתפלל מעריב. רשות פירושו של דבר לא חובה גמורה, אבל יש עניין להתפלל מעריב. וכיוון שכך, אז זה מסביר לנו את דברי התוספות, כלומר יש מצווה להתפלל מעריב, וכיוון שיש מצווה להתפלל מעריב, מצווה לסמוך גאולה לתפילה. גאולה לתפילה של ערבית. גם התוספות אחר כך בעוד שני דפים, בפרק רביעי חוזר על זה ואומר, מה שנאמר הלכה כדברי אומר רשות, תפילת ערבית רשות, לאו דווקא רשות, אלא כדי פרשית לאל. ולכך נקרא רשות לבטלה עבור מצווה אחרת העוברת. אם יש מצווה עוברת והתפילה, אז היא קיימת המצווה האחרת שהיא עוברת כדי לא להפסיד אותה, כי אותה הוא חייב, ותפילת ערבית הוא לא חייב לגמרי. אבל היא מצווה. אז אם כן, יש לנו שתי דעות בתוספות. דעה אחת בתוספות הלכה כרבי יוחנן, שצריך לסמוך גאולה של ערבית לתפילה. דעה שנייה של הרב אמרם, שהוא אומר שלא צריך לסמוך גאולה לתפילה, כי תפילת ערבית היא ממש רשות לגמרי, וכמוהו, כמו שאומר הרב אמרם, גם מביא הטור בשם רב נטרונאי, שכתב נטרונאי מדברי חכמים, אין אומרים בערב אלא שתיים לפניה ושתיים לאחריה, וכיוון שההלכה כרב, ואמר תפילת ערבית רשות, תקנו האחרונים שאחר שאמר שומר עמו ישראל לעד, שומרים פסוקים שיש בהם זמירות ושבח, ולומר אחריהם ברכה, הוא מפסיק בקדיש, כלומר הסתיים תפילה. הסתיים. והרוצה לצאת, יצא. כלומר, אין בכלל חובה להתפלל תפילת מעריב. רשות, מי שרוצה. אז הדעה הזאת היא דעה, כמו שאמרתי, רב אמרה ורב נטרונה, היא שאין בכלל מצווה להתפלל מעריב, זה רשות, ולכן תקנו את הקדיש בסוף השכיבנו, ולעומת זה התוספות אומר שהיא מצווה, היא לא חובה, וצריך לסמוך גאולה לתפילה. הבית יוסף מביא שהרמב"ן אמר שהרמב"ן לא היה נוהג להגיד יראו עינינו, בגלל שזה הפסק וצריך לסמוך גאולה לתפילה גם במעריף. והוא מביא הבית יוסף וגם הרשב"א כתב בשם תוספות שרבי שמואל לא היה אומרם כל עיקר. למה? כי זה הפסק, צריך לסמוך בערב גאולה לתפילה, ולכן לא אומרים יראו עינינו. שלוש דעות אם כן יש לנו לפנינו, הרמב"ן והרשב"א בשם רבינו שמואל, הם אומרים שצריך ממש לסמוך גאולה לתפילה, ולכן אסור להוסיף שום פסוקים ותוספות, וצריך לומר מיד אחרי קריאת שמע וברכותיה מיד להתפלל. לעומת זה לצד השני, רב עמרא ורב נטרונאי גאון אומרים שבכלל אין חובה לסמוך, כי אין בכלל חובה להתפלל כתפילת ערבית רשות. והתוספות אומר שיש צורך לסמוך, אבל יראו עינינו זה לא הפסק, זה כמו שאמרו שהשכיבנו זה גאולה ריכתא, אז גם להגיד יראו עינינו זה לא הפסק. אלה שלוש דעות. רבינו יונה מסביר למה בכל זאת אומרים יראו עינינו. הוא מסביר כאילו את דברי התוספות, ויש לשאול על מה סמכו העולם להוסיף ולומר אחר כך פסוקים של ברכת המלך בכבודו, זה הפסוקים של יראו עינינו, שעל זה לא אמרו כגאולה ריכתא דמיא והווה הפסקה, ומקצת חכמים היו נמנעים מלאומרם, וכך היה מנהגו של מורי הרמב"ן נרו. אבל מורי רבינו יונה קרובו נתן טעם למנהג שנהגו כל העולם לאומרם, שבתחילה הייתה תפילת ערבית רשות, שהייתה תפילת ערבית רשות, היו אומרים אלו הפסוקים שיש בהם 18 השכרות כנגד 18 ברכות, וחותמים עליהם ואומרים קדיש ויוצאים. ואחר כך, כלומר בהתחלה תפילת ערבית הייתה רשות, כאילו זה היה דבר שהשתנה, בהתחלה תפילת ערבית רשות לגמרי, ואומרים קדיש, מסיימים אחרי ברכות קריאת שמע, והוסיפו עוד פסוקים כמו שאמרנו ויוצאים. אחר כך, אף על פי שקבעו החובה, נשאר הדבר כמו המנהג הראשון, ולא היה בהפסקה בין גאולה לתפילה, דכיוון שמתחילה דתא דאחי קבעו החובה ולא מקרה הפסקה. כלומר הקביעה של החובה היא נקבעה אחרי שאמרו יראו עינינו, אחרי שכבר היה כבר מנהג מקודם שלא מתפללים בכלל תפילת ערבית אלא קריאת שמע ומסיימים. אחר כך קבעו את זה חובה, אז קבעו את זה או להצמיד את זה ליראו עינינו, כך קבעו את החובה, אז זה לא הפסקה כי כך קבעו אחר כך. קצת לא מובן מה פירוש אחר כך. אחר כך זה אחרי דברי רבי יוחנן שאמר ש איזו בן עולם הבא, כל הסומר גאולה של גאולה לתפילה של ערבית, הוא כאילו מדבר על דורות מאוחרים יותר. אז זאת אומרת שהוא אומר שאין הלכה כרבי יוחנן, אולי הוא מסביר כך, רבי יוחנן בכלל לא אמר שחובה לסמוך. רבי יוחנן אמר איזו בן עולם הבא, זה הסומר גאולה לתפילה. גם איזו בן עולם הבא, זה שומר שלוש פעמים תילת דוד בכל יום. יש בן עולם הבא מי שהולך דלת עמוד בארץ ישראל. רבי יוחנן בסך הכל בא לומר שכשסומכים גאולה לתפילה של ערבית, הצדיקים, מי שרוצה לסמוך, הוא עושה דבר גדול מאוד. הוא בן עולם הבא. דבר מאוד גדול, מעל ערך עצום, והסמיכה של גאולה לתפילה של ערבית. אבל אין חובה, ומי שיעשה את זה, יעשה דבר יפה מאוד. אחר כך, אבל זה לא היה חובה. אחר כך, בהתחלה לא היו מתפללים שמונה ערבית. כלומר, 18 לא היו מתפללים. אחר כך קבעו שהתפללו, קבעו את זה לחובה, וכשקבעו את זה לחובה, קבעו את זה בצמוד לאירוע עינינו. אז זאת אומרת שכך זה נקבע מלכתחילה. לא תגיד שזה הפסקה, מה פתאום מכניסים אירוע עינינו באמצע, לא הכניסו אירוע עינינו, מקודם היה, זה הסדר. אחר כך קבעו שמתפללים ערבית, מתפללים 18 אחרי אירוע עינינו. וקבעו את זה להצמיד את זה כך. אז זה לא הפסק. הראש אומר, קצת בסגנון אחר, להסביר מדוע אנחנו אומרים אירוע עינינו. הוא אומר שבהתחלה היו אנשים חוששים להישאר בבית הכנסת מאוחר, כיוון שבתי הכנסיות הם לא היו בתוך העיירות, אלא היו מחוץ לעיירות. איזה מקום שמכל העיירות מתאספים ובאים בכנסת. בכנסת היה מקום מבודד. אז אנשים לא היה להם ניחה להישאר בשעה מאוחרת. זה היה פחד, חששות. מסכנות, היו מזדרזים להתפלל קריאת שמיים ברכותיה, ואף על פי שצריך להתפלל מעריב, אבל המצב לא אפשר, אז היו מסיימים את התפילה בקריאת שמיים ברכותיה, הוסיפו אירוע עינינו כדי שאלה שאומרים קריאת שמיים לאט יספיקו כבר לסיים את הכל, כדי שיוצאו ביחד מבית הכנסת ולא יישארו אנשים בודדים בבית הכנסת, שזה לא נעים. ותפילה היו מתפללים בבית. לא הייתה ברירה. אחר כך השתנו המצב והתחילו להתפלל מעריב בבית הכנסת. אז השאירו הדבר על מה שהיה. היו אומרים מריוננו, אז משאירים מריוננו, ואחרי זה אומרים את התפילה. זאת אומרת, זה מין דבר שבדיעבד. לכתחילה זה לא הסדר. לכתחילה היה צריך לסמוך ממש גאולה לתפילה. ואירוע עינינו, זה עושה הפסק מסוים. אבל השאירו המנהג. קשה לשנות מנהגים. וגם מה שאומר רבינו יונה, זה שככה לכתחילה קבעו, זה גם כן קצת מעורר שאלה, על למה לא קבעו שיפסיקו להגיד אירוע עינינו? כי החשיבות של הסמיכה של גאולה לתפילה היא גדולה מאוד, וכל הסמר גאולה לתפילה של ערבית הוא בין עולם הבא, אז לא יגידו, היו רגילים להגיד, ולמה לקבוע עכשיו שימשיכו להגיד, אם עכשיו מתחילים להתפלל וקבעו על זה לחובה, אז אפשר להגיע לתפילה מושלמת, שיקראו קריאת שמע, ויסמיכו אליה מיד, וברכת הגאולה, ויסמיכו אליה מיד את התפילה, ויהיה סומך ממש גאולה לתפילה. למה לא עשו את זה? בעצם יש לנו עוד שאלות לשאול. הטור אומר, בעצם זה לא הטור, אלא זה הבית יוסף מביא הטור. בשם הרשב"א, מי שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו שמע ורוצה לעמוד בתפילה, יתפלל עמהם ואחר כך יקרא את שמע עם ברכותיה. כלומר, אף על פי שאינו סומך גאולה לתפילה, מוטב שיתפלל עם הציבור ולא יסמוך, מי שיסמוך ויתפלל ביחיד. כלומר, אם אדם איחר לתפילה והגיע כבר אחרי קריאת שמע ויש לו שתי אפשרויות, או להתחיל את התפילה מההתחלה, אז הוא לא יתפלל במניין, או יתפלל 18 יחד עם הציבור ואחר כך יקרא קריאת שמע וברכותיה. מה יעשה? קודם יתפלל עם הציבור תפילת 18 ואחר כך יקרא קריאת שמע וברכותיה. זה עדיף. כלומר, עדיפות תפילה בציבור על סמיכת גאולה לתפילה. זה רק במעריב, מפני שתפילה תרבית רשות. והדעה הזאת, כמו שאומר מביא בית יוסף כאן, זה לא מבעיה לדעת רב אמרם ורב נטרונאי, שהם אומרים שבכלל לא צריך לסמור גאולה לתפילה, אלא אפילו לדעת התוספות והראש שכתבו שאין להפסיק בין גאולה לתפילה בדברים אחרים כדי להתפלל אצל הציבור, שפיר דמי. וכן נראה מתשובת רבי שכתב רבינו בסימן הקודם שקודם זה. הרבינו יונה מביא תשובת רבי, גאון ראיה, מרב שהיה מצוי של ערב שבת, של ליל שבת, בערב שבת, היה מקדים את תפילת שבת להתפלל מבעוד יום. הקדים באופן כזה שאי אפשר לקרוא קריאת שמע. ולמה הוא עשה את זה? כדי לקבל שבת מוקדם. אז הוא קיבל את השבת על ידי תפילת מעריב מוקדמת, וזה מצווה, וזה דחה את המצווה של צמיחת גאולה לתפילה, כי קריאת שמע הוא צריך לקרוא אחר כך בצאת הכוכבים וברכותיה. נמצא שהוא לכבוד קבלת שבת, להכניס את השבת מוקדם, שזה מצווה, זה היה עדיף לו מסמיכת גאולה לתפילה. ומכאן אפשר ללמוד שגם תפילה בציבור זה עדיף מאשר סמיכת גאולה לתפילה. אבל זה רק בלילה, ביום לא, בבוקר לא. בשחרית אנחנו לא אומרים שאם אדם איחר והגיע אחרי קריאת שמע, אז קודם מתפלל את תפילת 18 עם כל הציבור, ואחר כך יקרא קריאת שמע וברכותיה. לא, בבוקר צריך להתפלל קריאת שמע וברכותיה, ולסמוך את התפילה לקריאת שמע וברכותיה. לסמוך גאולה לתפילה. למה? כי תפילת השחרית היא חובה, ותפילת ערבית רשות. מה זה משנה? אם סמיכת גאולה לתפילה זה דבר כל כך חשוב, אז מה עושה שינוי אם תפילת ערבית היא רשות או היא חובה? זה לא צריך לשנות שום דבר. אם זה מאוד מאוד חשוב, וזה יותר חשוב מאשר תפילה בציבור בבוקר, גם אותו דבר צריך להיות גם בערב לכאורה. אמנם אם לא מתפלל 18 אז לא סומך, אבל אם מתפלל והסמיכת גאולה לתפילה זה דבר כל כך גדול, שיהיה בערב כמו בבוקר. צריכים להבין מה ההבדל בין תפילת ערבית לתפילת שחרית. יש עוד הלכה שעושה הבדל. כתב הרשב"א בתשובה, שמה שמכריז שליח ציבור בין קדיש לתפילת ערבית, ואומר ראש חודש, יעלה ויבוא, ומכריז שלא ישכחו, אחרי קדיש, לפני התחלת 18, אומר הרשב"א, אומר אך, אין מוחים בידו, שאין זה הפסק, כיוון שהוא צורך תפילה, והרי זה כתול ובריך. זה כמו שאדם נוטל ידיים, ואסור להפסיק בין נטילת ידיים להמוציא, לברכה, אבל הוא יכול להגיד בין נטילת ידיים לברכה, כך ותעשה אתה מויצי. כי זה חלק מהעניין. זה לא הפסק, הוא לא עוסק בדברים אחרים. או תביא מלח, כן? זה חלק מהעניין שהוא עוסק בו עכשיו. עכשיו צריך לעשות לאכול, וכל מה שקשור בדבר הזה, זה לא הפסק. אז אותו דבר, אם הוא אומר, להגיד יעלה ויבוא, זה לא הפסק. יפה. אם זה לא הפסק, למה בבוקר לא? אומנם, דרכי משה, שמביא את הרשב"א הזה, כתב רשב"א, זה דרכי משה מובא בסימן קי"א, שבו מדובר פה על סמיכת גאולה לתפילה של בוקר. על הרמה בדרכי משה אומר, כתב הרשב"א בתשובה, מה שנוהגים בליל ראש חודש, שמכריז שליח ציבור, בין קדיש לתפילת ערבית ראש חודש, אין בו משום הפסק. כדמרינה בברכות, תול ברוך, לא אבי הפסקה בסעודה. וכל שכן זה שהוא צורך תפילה ממש, שלא יטעו ולא יזכירו מעין המאורה בתפילה, שלא ישכחו את זה. ופוק חזי מה ים הדבר, כיוון שזה נוהגים, זה ודאי נכון, וכן נוהגים בכל מקום. ולא מיכה אדם בדבר, עד כאן לשונו של הרשב"א, מוסיף הדרכי משה, ולפי זה נראה, דאב בתפילת שחרית יכול להפסיק באלה מאחר שהוא צורך תפילה. כך הוא לכאורה, אם זה צורך תפילה זה לא הפסק. אמנם כתב בית יוסף כתב לקמן סימן קוף י' ד', דאסור לשץ להכריז משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת יוצא אור, משום הפסק. זה בסימן קוף י' ד', שמדובר על עד מתי אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, ממתי מתחילים. מתחילים בשמיני עצרת, בשמחת תורה, במוסף. למה לא מתחילים בשחרית? כי לא אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם לפני שמכריז השליח ציבור שאומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. צריך קודם הכרזה. הכרזה לא אפשרית בתפילת שחרית, כי זה הפסק. אז לכן כל מה שאומרים רק במוסף ולא בשחרית, בשמחת תורה מתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, זה מבני שאסור להפסיק בין גאל ישראל ובין 18. ולכן הם מתחילים עד מוסף, שאז יוכל השץ להכריז כדי לקמה, כך בסימן קוף י' ד'. זאת אומרת שבתפילת שחרית אסור להפסיק אפילו בדבר שהוא צורך התפילה ולא נחשב הפסק. אז למה בערב? למה בערב מותר? אם זה לא הפסק, שיהיה מותר גם ביום, כמו שדרכי משה חושב שהיה צריך להיות. ואם זה כן הפסק, אז שגם בלילה לא יפסיקו. ובאמת, המרשל, בסימן ריש למדבב, הוא מביא את הרשב"א הזה, שהרשב"א אומר שהשמש מכריז בין קדיש לתפילת ערבית, ואומר ראש חודש, שהרי תפילת ערבית רשות לא נעירה, אומר המרשל. חדש הרי כבר הוא חובה. ועוד אפילו רשות, מכל מקום, איך שאתה מתפלל אותה, צריך להיזהר שלא יפסיק. נגיד, עכשיו, אפילו זה רשות, אבל עכשיו אתה מתפלל, הוא מצמיד לך את התפילה לגאולה. אז צריך להיזהר שלא יפסיק, כמו שאר תפילות כדאיתא לאדיא. בסמק. ולכן יראה שהשמש יקדים תפילתו, שיוכל להגיע לילה ויבוא קודם הקהל, ויכריז בתפילתו. זאת אומרת, המרשל אומר שצריך לעשות אחרת. שהשמש יתפלל קצת יותר מוקדם, יגיע לפני כולם למקום שאומרים יעלה לרצה, לילה ויבוא, ואז הוא יגיד בקול רם, יעלה ויבוא, ויזכיר לכולם. אבל לא יפסיק בין גאולה לתפילה. אולי הוא מתכוון שהוא יתפלל בזריזות. הוא לא ממש, כיוון שהוא עושה את זה לצורך התפילה, אולי זה לא נקרא ביחיד. בכל אופן, ככה מרשל אומר. אבל אבא חומר, אין הלכה, כי אין נוהגים כן ואין לשנות, ובעריב אומרים, מזכירים, משיב הרוח ומוריד הגשם, לפני 18. אבל השאלה למה היא עדיין עומדת בעינה. למה באמת מותר להפסיק במעריב, ולמה לא סומכים את זה ממש כמו בתפילת שחרית. אם זה לא הפסק, שגם מותר בתפילת שחרית. אם זה כן הפסק, אז שגם במעריב לא עשו את זה. אנחנו רואים כמה הבדלים בין תפילת שחרית ובין תפילת ערבית, בין בגדר הזה של סמיכת גאולה לתפילה. וצריך להבין הטעם. כי הטעם שזה רשות לא כל כך מסביר למה נהיה פחות חשוב לסמוך. הסמיכה היא חשובה מאוד. למה פתאום נהיה עדיף בגלל שזה רשות, אז עדיף להתפלל עם הציבור יותר מאשר לסמוך. נתבונן אולי בטעם, למה באמת כל כך חשובה סמיכת גאולה לתפילה. הרש"י מביא ירושלמי בדף ד' עמוד ב', וזה גם מובא בטור בסימן קוף י' א', הטור מביא ויסמוך גאולה לתפילה שלא יסיק ביניהם כלל, זה קוף י' א', זה מדבר על הלכות תפילת שחרית, דהעיד רבי יוסף בר אליקים משום קהל הקדיש השוד בירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום. זה גמרא אצלנו בברכות, בדף ט' עמוד ב'. ירושלמי, תכף לגאולה תפילה, שנאמר, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. היינו גאולה, פסוק הזה נאמר, לפני פרק ינחה השם ביום צרה, וסמיך לינחה השם ביום צרה, אז צורי וגואלי זה גאולה, ומיד אחרי זה ינחה השם ביום צרה, היינו תפילה, אז מכאן שצריך לסמוך גאולה לתפילה, מהפסוק הזה, מהצמדה הזאת שיש בפסוקים בתהילים. אמר רבי עמי, כל מי שאינו סומך גאולה לתפילה למה הוא דומה, לאבו של מלך, שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך לידע מה הוא מבקש, ומצאו שיפלי. הוא דפק על הדלת והלך. המלך יוצא לראות מה רוצים, איזה בקשה. הוא הלך. כיוון שהוא הלך, גם המלך הולך, ולא מסייע. זה הירושלמי. ומה אנחנו צריכים להתבונן? לצורך מה צריך לסמוך גאולה לתפילה? כדי שהתפילה תהיה אחרי קריאת שמע וברכותיה, אחרי אמירת גאל ישראל, שאנחנו מודים לריבונו של עולם שהוא גאל אותנו מעבדות לחירות במצרים, ואחרי ההודעה, אז יש מקום לתפילה, כי קודם יקדים אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל, כי אז התפילה נשמעת, כמו שעשה משה רבינו, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידך החזקה, קודם, והתחנן אל השם קודם, הוא מדבר בשבחו של ריבונו של עולם, ואחרי שהוא מודה על כל הטובות, הוא בא לבקש, הברנה, וראה את הארץ הטובה, כלומר, אחר כך באה בקשה, הווה אומר שכל הצורך לסמוך גאולה לתפילה, זה בשביל שהתפילה תשמע ותתקבל, כמו המשל הזה, שדפקת לדלת, עוררת כבר את רצונו של ריבונו של עולם, הוא כבר פותח לך את הדלת, ועכשיו הזמן לבקש. מה אתה הולך? עכשיו זה הזמן לבקש. אולי אפשר גם להסביר לצד השני, שכבר המלך התעורר, אז אתה עוזב אותו? אבל מה, אבל זה יותר פשוט נראה לי להסביר שהמשל הזה בא להסביר לנו שסמיכת גאולה לתפילה היא בשביל התפילה. לסמוך גאולה לתפילה כדי שהתפילה תתקבל. זה מתוך שפחו של מקום באות הבקשות. רבינו יונה מפרש פירושים נוספים. מה החשיבות של סמיכת גאולה לתפילה? והוא אומר כך. איזה בן עולם הבא, זה הסומר גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. יש להבין, וכי מפני שסומר גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בין העולם הבא. ואומר מורי הרב, שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה, מפני שהקדוש ברוך הוא, כשגאלנו והוציאנו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים. כל גאולת מצרים כדי שנהיה לו לעבדים. שנאמר כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ובברכת גאל ישראל מזכיר בה חסד שעשה עמנו הבורא. והתפילה היא עבודה. כדאמרינן ועבדתם את השם אלוקיכם, זוהי תפילה. עבדות. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מצרים כדי שנהיה לו עבדים. וכשהוא מזכיר יציאת מצרים הוא מתפלל מיד, מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו חייב לעשות מצוות רבו, כן הוא מכיר הטובה והגאולה שגאל אותו הבורא, ושהוא עבדו ועובד אותו. וכיוון שהוא עבדו, מפני שיגאלו ועושה רצונו מצוותיו, נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא. כלומר, הוא מסביר טעם שהסמיכות של גאולה לתפילה, עניינה של הגאולה זה הזכרת יציאת מצרים, אני זוכר את יציאת מצרים, אני זוכר את המטרה של יציאת מצרים, ואני עבד השם. כל עניינה של התפילה להראות שאדם הוא עבד השם. לא המטרות של התפילה זה לבקש בקשות, זה להשיג דברים, אלא התפילה היא עבודה. עובדים את השם כמו קורבן. כשאדם מקריב קורבן, לא מקבל שום דבר, הוא נותן. הוא נותן לריבונו של עולם, משאבד את עצמו לריבונו של עולם. גם כשאדם מתפלל, הוא עכשיו מבטא את מציאותו שהוא עבד השם. ולסמוך גאולה לתפילה, זאת אומרת, זה בעצם העוצמה של, של האמונה, שאדם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועשה ולקח אותנו לא להיות לעמו, להיות לעבדים, וזה מה שאני מבטא את זה בתפילה. זאת אומרת שבעצם התפילה היא צריכה להיות צמודה לקריאת שמע. בשביל קבלת עול מלכות שמיים השלימה, אז באה תפילה אחרי קריאת שמע. צריך לסמוך את התפילה לקריאת שמע, כדי סומכים גאולה לתפילה, כדי שקבלת עול מלכות שמיים תהיה מושלמת. ההצמדה היא לטובת הגאולה. מצמידים את התפילה לגאולה. רבינו ינא אומר אותה. מעניין לעניין. נראה למורי טעם אחר. מפני שכשמזכיר גאולת מצרים הוא מתפלל, מיד הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה. וכיוון שמבקש ממנו צרכיו, שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה באילו שמות רבה בפרשת בו אל הפרו, שאומר לשם שכשראו ישראל הניסים והנפלאות, שהיה עושים עם הבורא שלא תבוא, שלא כתיבו של עולם, בטחו בו. ועל זה נאמר, והיה ישראל את הארץ גדולה אשר עשה השם במצרים, והיו רעם את השם, והימין בהשם. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה גאולה שבטחו אבותינו בהשם, והצילם, הוא מתפלל מיד, נמצא שגם הוא בוטח בו, שיענה אותו, כמו שענה לישראל, שבעבור שבטחו בו. ומפני זה מזכיר אותה גאולה, הוא מתפלל מיד, כלומר מזכיר את הגאולה שבטחו ישראל, וגם אני בוטח. והביטחון הוא עיקר האמירה והאמונה. כלומר, אם אדם בוטח בשם, זה עיקר האמונה. שאדם, אמונה זה אמון. להישען, לבטוח, זה אמונה. לא רק להאמין שיש מציאות השם ושהכל ממנו, לסמוך עליו, לבטוח שהוא רוצה להיטיב לנו, שהוא טוב לכל. זה עיקר האמונה. וזאת אומרת, גם לפי הפירוש הזה, אף על פי שבתפילה הוא מבקש, אבל בעצם מה שהוא מבטא בבקשה, זה שהוא בוטח בריבונו של עולם. כל עניין התפילה הבאת, ביטחון שהוא הנותן לנו את הכל, כי אחרת לא היינו פונים אליו. אם אתה סומך את זה לגאולה שאז בטחנו וקיבלנו, אז זאת אומרת אתה מעצים את הביטוי הזה של הביטחון בריבונו של עולם, שכמו שאז בטחנו והקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, גם עכשיו אנחנו מזכירים את הישועה של השם ומתפללים ומבטאים ביטחון. זה לימוד חדש מה עניינה של התפילה. במבט ראשון אדם חושב שהתפילה זה עניינם עיקר עניינה של התפילה זה לבקש מריבונו של עולם. וכאן מלמד אותנו רבינו יונה, שהתפילה זה עבודה, בפירוש הראשון, והתפילה זה הבעת אמונה, הבעת ביטחון, הבעת הכרה שהכל ממנו, ושהוא, שבטוח שהוא יעזר לנו כשאנחנו פונים אליו. היום יצא לנו ללמוד משהו מנתיב העבודה, והסברנו שאדם מתפלל, אז יש שואלים באיזה זכות, מה התפילה עוזרת? אם מגיע לאדם הוא יקבל, ואם לא מגיע לאדם, מה תעזור התפילה? ואם נאמר שהתפילה היא עוד איזה מצווה מסוימת, אז היא קצת עוזרת, אבל אדם מבקש בתפילות הרבה, לא ביחס של הערך של התפילה כמצווה, אלא לתפילה יש משמעות אחרת לגמרי. אדם בתפילה מבטא שהוא עבד השם. עכשיו אני עבד ורוצה לעבוד אותך, תן לי כלים למלאכה בשבילך. אני רוצה שכל בשביל לעבוד אותך, אני רוצה שתסלח לי בשביל לעבוד אותך. נו, העבד בא מבקש מאדון, אומר, לא, לא מגיע לך. הרי אני מבקש ממך בשבילך. אני לא שלח בכלל לעצמי, אני עבד השם. כל מה שאני מבקש זה בשביל לעבוד את השם. אז מגיע לו הכל. אז ריבונו של עולם נותן לו הכל, כי הוא זה בשבילו. הוא לא נותן בשביל מישהו אחר. כמו אדון, שמה שהעבד מבקש בשביל לעשות עבודה לאדון, אז אדון נותן לו, ולא אומר לו, אל תבקש יותר מדי. כי זה בשביל לשרת את האדון. אין גבול לבקשות אם כן. יכול אדם לבקש הכל, אבל בשביל לעבוד את השם. זה עניינה של התפילה. לתת ביטוי שאדם הוא עבד. עבד השם. וכשהוא סומך גולה לתפילה, שיא הביטוי שהוא עבד השם. אז יוצא שבעצם, לפי ההסברים של רבי יונה, יכול להיות שהקישור בין הצורך לסמור גולה לתפילה, זה דווקא בשביל הגאולה. בשביל ביטוי האמונה. לבטא שקדוש ברוך הוא גלנו ואנחנו עבדיו. ואפשר להסביר לצד השני שהצורך לסמיכת גאולה לתפילה, זה כמו שראינו מקודם, זה הכנה לתפילה, שהתפילה באה אחרי שאדם מודה לריבונו של עולם על הגאולה, אז התפילה מתקבלת. כלומר, כהכנה. תפילת ערבית היא רשות. ואף על פי כן, בא רבי יוחנן ואומר, שמי ששומר גאולה לתפילה של ערבית, הוא בן עולם הבא. יש עניין לסמור גם גאולה של לתפילה. לכאורה, נראה לי שבתפילת ערבית, יכול להיות שהטעם העיקרי של הסמיכה היא בשביל התפילה. כי אם בשביל קריאת שמע היא חובה, אז היה צריך להיות גם תפילת ערבית חשוב שיתפלל מיד סמוך לקריאת שמע כדי שיהיה קבלת עול מלכות שמיים שלמה. אבל לא, יש עניין, אין חובה להתפלל, אבל אם אתה מתפלל, תעשה את זה מהודר, ותקדים לזה את קריאת שמע ואת גאולה, את הגאולה לתפילה, מאז התפילה תהיה משובחת מאוד. אולי בשחרית יש שני הטעמים כאחד, גם בשביל זה, גם בשביל זה. לחזק את העניין הזה שהתפילה, שהגאולה, שצריך לסמור אותה לתפילה בשביל התפילה, זה בעצם, אפשר לחזק את זה על ידי דברים שאומר הדרכי משה, הוא מביא בשם העוז הרוע, בשם הגאות אשרי, שאם למדנו מהפסוק שצריכים לסמור גאולה לתפילה, כמו הירושלמי שאומר, בגלל שכתוב יהיו לרצון אמרי פי והגיון מפניך, ויענך השם ביום צרה. אז אם כך, כלומר, כל הסמיכת גאולה לתפילה בשביל הבקשות, בשביל לבקש. בשבת, שהתפילות הן אחרות, שזה לא יום צרה. אז הוא אומר, כתב הזרוע, שלא צריך לסמוך בשבת גאולה לתפילה. כתוב בהגות אשרי, אומר הבית יוסף, שבשבת אין צורך לסמוך גאולה לתפילה. הואיל נפקא למיינך ביום צרה, תכתיב בתרי, יהיו לרצון, בשבת לאו יום צרה הוא. ואין דבריו נראים. והוא קרא סמך באלמה, בלאו היקרא צריך לסמוך גאולה לתפילה. ועוד את תפילת שבת במקום תפילת חול, דעניה בעצריי. אבל יש דעה כזאת שאומרת, זאת אומרת, אתה בשבת לא מבקש בקשות, אז זה לא חשוב להקדים את השבח לפני הבקשות. כלומר שכל העניין של הסמיכה היא בשביל שהבקשות תתקבלנה. אם כי הלשון כאן היא לא כל כך, כי הלשון הוא שזה לא יום צרה, אז ממילא זה לא, אבל נראה לי שהכוונה היא צריכה להיות שזה לא תפילה, לא תפילה על זה. לא תפילה לצרה או הבקשות שחסרות לנו. על כן נראה לי שבעצם ההבדל בין תפילת שחרית שבה צריכים לסמוך גאולה לתפילה לבין תפילת הערבית זה באיזה הבדל עקרוני. לערבית, כיוון שתפילת ערבית היא רשות ואחר כך ואדם מחבר את זה ביחד, יש כאן בעצם שני דברים, כל אחד בפני עצמו, שצריכים להיות צמודים. אסור לעשות הפסק ביניהם. תפילה, יש גאולה, יש תפילה, והצמדה שלהם חשובה מאוד. ולא להפסיק. מה שלא הפסק, בסדר. להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, או להגיד ראש חודש, בראש חודש יעלה ויבוא, זה לא הפסק שזה צורך התפילה. כל דבר שאיננו הפסק, בסדר. יש אבל בבוקר זה דבר אחר. בבוקר הגאולה והתפילה הן מתחברות לדבר אחד. לא מספיק שלא יהיה הפסק, צריך להיות מחובר. למשל, אסור גם לשהות בין דעל ישראל לבין התחלת התפילה. אף על פי שהוא לא עושה שום הפסק, אבל הוא לא מחבר אותם. זה לא טוב. בבוקר זה כאחד. למה? כי שני התמים כאן מתלכדים. בשביל הגאולה או בשביל התפילה צריכים לחבר את שניהם יחד. ועל כן, אסור לומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אסור לעשות שום דבר שגם אין בו גדר של הפסק, כי זה עושה שזה לא יהיה מחובר. לכן אומר הזוהר, זה מובא בבית יוסף, שלא להגיד אמן אחרי גאל ישראל. גאל ישראל זה חלק מהשלימות של הברכה. זה בכלל לא דבר אחר. זה לא הסתת הדבר לעניין אחר. זה כך ברכה שלמה, זה ברכה עם אמירת אמן. הזוהר אומר, מובא בבית יוסף, נבהר, פשט המנהג על פי הזוהר, שלא לענות אמן בנגולה לתפילה. כי זה לא סוף, לא נגמר שום דבר. הגולה והתפילה צריכים להיות אחד. אמן זה לא הפסק. ואף על כן לא לומר. כלומר, זה אומר לנו שתפילת הבוקר, זה קריאת שמע, ברכותיה, הגאולה והתפילה, הם דבר אחד. זה מה שאמר רבי יוחנן, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, יתפלל ידיו, יתפלל, ויקרא קריאת שמע ויתפלל. כלומר, זה מלכות שמיים שלמה. היחד הזה של קריאת שמע והתפילה זה דבר אחד. דבר אחד של מלכות שמיים שלמה. זה לא שני דברים, כל אחד חשוב ואתה עושה אותם ביחד. עוד יותר יש לזה מעלה, זה אחד. אז בתפילת שחרית אין לעשות שום הפסקות אפילו דבר שלא נקרא הפסק, כי צריך להיות אחד. ובמעריב, אסור לעשות הפסק, אבל מה שלא נחשב הפסק מותר. מותר להגיד יעלה ויבוא, וכיוון שזה שניים שהם לא אחד, אז כשאנחנו חושבים את העדיפות, מה עדיף יותר, להתפלל במניין או לסמוך, אז ההכרעה היא שתפילה במניין יותר חשובה מהסמיכה. אבל אם זה דבר אחד, אי אפשר להפריד אותם. וזה עניינה של התפילה של בוקר, שהגאולה והתפילה דבר אחד.